כל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיית עוסק במצווה פטור מן המצווה האחרת. המשנה במסכת סוכה בדף כ"ה אומרת, שלוחי מצווה פטורים מהסוכה. אומר רש"י, לדוגמה, אנשים שהולכים ללמוד תורה או להקביל פני רבם או לפדות שבועים פטורים מהסוכה, לאכול, לשתות ולישון בסוכה. למה? כי העוסק במצווה פטור מהמצווה האחרת. הגמרא שואלת, מאיפה לומדים שעוסק במצווה פטור מהמצווה? הפסוק בספר דברים אומר שצריך לקרוא קריאת שמם. היכן? בשבטך, בביתך, בלכתך בדרך. אומרת הגמרא, כאשר אתה בבית שלך, בשבטך, בלכתך בדרך, כשאתה עסוק בעניינים שלך, אז אתה חיה בקריאת שמה. מי שהוא עסוק בצורכי הרשות שלו, אז הוא חיה במצוות. אבל מישהו בדרך מצווה, הוא פטור מהמצוות. הגמרא אומרת, אפילו אלה שהולכים ביום למצווה, ולפעמים בלילה, הם כבר הולכים לנוח ומפסיקים מעיסוק במצווה. בכל אופן, הם פטורים מהמצוות. לדוגמה, הם פטורים מלחפש סוכה בלילה, כי כל היום היו עסוקים בהליכה, בדרכם למצווה, בלילה פטורים מלחפש סוכה, אם זה יגרום ליותר מדי תרדות. ישנה מחלוקת בראשונים בין התוספות לבין הר"ן לגבי העוסק במצווה שפטור ממצווה אחרת. התוספות כתבו, העוסק במצווה הפטור רק כשאי אפשר לקיים את שתי המצוות יחד. לדוגמה, אדם שלובש ציצית בוודאי שהוא מקיים מצווה, אבל הוא לא עסוק במצווה ברמה כזו שהוא לא יכול לקיים מצווה נוספת. על אדם כזה לא נאמר עוסק במצווה פטור ממצווה אחרת. כלומר, רק במקרה שהאדם לא יכול לקיים שתי מצוות בבת אחת, אז נאמר שהעוסק במצווה פטור ממצווה אחרת, כי הוא אנוס, לכן פטור ממצווה אחרת. אבל הר"ן סובר אחרת, הוא מגדיר בצורה שונה את העוסק במצווה פטור ממצווה. מספיק שהאדם טרוד בעשיית מצווה, אפילו שיכול לעשות מצווה אחרת, הוא כבר פטור מהמצווה השנייה כשהוא עסוק במצווה הראשונה. ונסביר על ידי דוגמה. אם האדם מקיים מצווה בכך שהוא לבוש בציצית, לפי התוספות וגם לפי הר"ן, האדם חייב לקיים מצוות נוספות כי הוא לא טרוד במצווה, הוא לא עוסק במצווה, הוא רק מקיים מצווה. במקרה כזה, אין חולק. גם לדעת התוספות, גם לדעת הר"ן, האדם חייב לקיים עוד מצוות והוא לא יהיה פטור כי הוא לא עוסק במצווה, הוא לא תרוד במצווה. איפה תהיה המחלוקת בין התוספות לבין הר"ן? אם אדם כעת מטיל ציצית בבגד של ארבע כנפות, במקרה כזה, אם הוא יכול לקיים מצווה אחרת, למרות שהוא עסוק ותרוד במצווה הראשונה, האם הוא פטור מהמצווה השנייה או לא? אומרים מהתוספות, לדעת התוספות האדם לא פטור עם מצווה אחרת אם הוא יכול לקיים גם וגם, אם הוא יכול לעשות גם וגם, אפילו שהוא עסוק במצווה הראשונה, אבל הוא יכול לקיים גם את השנייה, הוא חייב לעשות שתי מצוות. לדעת הר"ן, אם הוא עסוק במצווה אחת, אפילו שהוא יכול לקיים בשנייה, אבל לא עסוק, הוא טרוד במצווה הראשונה, הוא פטור מלקיים גם וגם. למה? מספיק שהוא טרוד ועסוק במצווה אחת, זה כבר פותר אותו מלקיים מצווה אחרת. להלכה, בשולחן ערוך סימן למדחת, סבחת, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, ותגריהם ותגרי תגריהם, כל העוסקים במלאכת שמיים, תורים מקריאת שמע, תפילה ותפילין ומכל המצוות. אומר הרמ"א, כמו הר"ן, אם הוא טרוד במצווה, פטור מלעשות את המצווה השנייה. רק אם מקיים את שתי המצוות, ללא שום טורח, אז מקיים את שתי המצוות. אבל אם והיה ויש איזושהי מצווה שהוא עסוק בה, והיא דורשת עשייה, הוא כבר פטור מהמצווה השנייה. אומר המשנה ברורה שכותבי תפילין ומזוזות, תגריהם, הם מוכרים, הם מרוויחים כסף, אם הם עסוקים במצווה וטרודים בפטורים ממצווה אחרת. כל זה עם עיקר הכוונה שלהם לשם מצווה. למרות שמרוויחים כסף, הם נחשבים כעוסקים במצווה. אבל אם עיקר כוונתם להרוויח כסף, אז הם כן חייבים בשער המצוות. ומהמקום הזה ניגש אל דברי בעל הקהילות יעקב הסטייפלר, זכר צדיק לברכם. הוא כותב לחקור בדעות של התוספות והר"ן. לדעת התוספות, העוסק במצווה הוא טרוד באותה מצווה, ואם הוא לא יכול לקיים שתי מצוות בבת אחת, אז הוא מחויב במצווה שאותה הוא התחיל לעשות, הוא פטור מהשנייה. למה? כי הוא אנוס, לכן לא יכול לקיים את שתי המצוות, מקיים את הראשונה ולא מקיים את המצווה השנייה. המצווה הראשונה היא גורמת לכך שהוא אנוס ולכן פטור מלקיים את המצווה השנייה. הוא בגדר אנוס. והכלל הוא, לדוגמה, בנושא תפילה. אם האדם אנוס ולא יתפלל תפילת מנחה, אז מתפלל ערבית פעמיים. ולכן, אם אדם מקיים מצווה, והוא עסוק בה, עד כדי כך שלא יכול לקיים את שתי המצוות בבת אחת, אז אומרים התוספות הוא אנוס מלקיים את המצווה השנייה. ולכן, אם לדוגמה, הוא באמצע עשיית מצווה, ובגלל המצווה הזו הוא פספס תפילת מנחה, הוא יצטרך להתפלל תפילת ערבית פעמיים, כמו הדין. מי שלא יתפלל לדוגמה תפילת מנחה כי היה אנוס לא במזיד, אז מתפלל ערבית פעמיים. כי כל הסיבה שהוא פטור מהמצווה השנייה, כי הוא עוסק בראשונה, זה בגדר אנוס. באונס נחשב כמישהו עדיין מחויב במצווה, אלא שאנוס ולא יכול לקיים את המצווה השנייה. לכן אומר שהוא אנוס, אבל עדיין חייב באותה מצווה שביטל. לדוגמה, בנושא התפילה, האדם עסוק בצורכי הרבים, לא יכול להתבטל כעת כדי להתפלל מנחה. לפי התוספות הוא אנוס, ויצטרך להשלים את תפילת המנחה, והתפלל ערבית פעמיים. זה ההסבר בדעת התוספות, כך אומר הסטייפלר. כלומר, גם אם הוא מקיים מצווה אחת, והוא טרוד בה, לא יכול לקיים מצווה נוספת, הוא עדיין מחויב במצווה הנוספת, אלא פשוט לא יכול לקיים אותה, כי הוא אנוס ולא יכול לקיים שתי מצוות בבת אחת. ולכן אומרים התוספות, האדם כעת מקיים מצווה אחת, אם הוא יכול לקיים עוד אחת, אפילו שהוא עסוק במצווה הראשונה, אם הוא יכול לעשות שתי מצוות בבת אחת, כך יעשה. יעשה שתי מצוות בבת אחת, מדוע? מכיוון שהוא לא מופקע מהמצווה השנייה, אלא רק אנוס כאשר לא יכול לקיים את המצווה השנייה. אבל לדעת הר"ן, מרגע שאדם מתחיל להתעסק במצווה אחת בצורה אקטיבית, לא בצורה פסיבית, אדם שלבוש בציצית הוא מקיים מצווה בצורה פסיבית, המצווה מתקיימת בו, הוא לא עסוק במצווה. לדעת הר"ן, ברגע שאדם עסוק במצווה, אפילו שיכול לקיים שתי מצוות בבת אחת, הוא פטור מהמצווה השנייה. למה? לדעת הר"ן, ברגע שאדם עוסק במצווה, הוא צריך כל כולו להיות באותה מצווה, והוא מופקע ופטור לגמרי מהמצווה השנייה. לפי הדעה הזו של הר"ן, אומר הסטייפלר, אם האדם עסוק במצווה, לדוגמה, הוא עסוק במצווה מסוימת ויכול לקיים מצווה נוספת, האם יקיים את המצווה השנייה? התשובה היא לא. מדוע? מכיוון שהוא עסוק במצווה אחת, הוא לא אמור להטריד את עצמו עם מצווה נוספת. אם האדם כעת עסוק, לדוגמה, בצורכי הרבים, הוא לא יכול להתפלל תפילת מנחה. הוא עסוק בצורכי הרבים, הוא עסוק במצווה. האם הוא יתפלל ערבית פעמיים? לפי דעת הר"ן, לא. מדוע? כי הוא לא אנוס שלא יכול לקיים את המצווה השנייה, אלא הוא מופקע מהמצווה השנייה. המצווה השנייה לגביו לא קיימת. אין מצווה שנייה מבחינת האדם הזה, כל כולו אמור להיות עסוק אך ורק במצווה הזו. כך מסביר הסטייפלר את ההבדל בין הר"ן לבין התוספות. ומכאן לעוד שאלה. מה לגבי אדם שהוא עסוק בספק מצווה, או מצווה מדרבנן? האם צריך להניח את המצווה מדי רבנן, או את הספק מצווה, כדי לקיים מצווה מדי אורייתא, מצווה ודאית? השאגת אריה דן בסוגיה הזו, והוא לומד כך. הגמרא במסכת סוכה אומרת, מתי האדם חיה בקריאת שמע? האדם חיה בקריאת שמע כשהוא עסוק בדרך שלו, בבית שלו, בעניינים שלו. אז הוא חיה בקריאת שמע ובשאר המצוות. אבל אם הוא עסוק במצווה אפילו מדי רבנן או ספק מצווה, הוא כבר לא עסוק בעניינים שלו, אלא בעניינים של הקדוש ברוך הוא. לכן אומר השאגת אריה שהוא פטור מכל המצוות, כי התנאי שאדם יהיה פטור מהמצוות, שעליו נאמר העוסק המצווה פטור מהמצווה, מהו התנאי המינימלי שאדם יהיה עוסק המצווה? ברגע שאדם עוסק בעניינים שהם לא שלו, אלא ענייני שמיים, ספק מצווה, מצווה מדי רבנן, אז הוא כבר יהיה פטור. אפילו במצווה מדי אורייתא, היות שהוא לא עסוק בדברים שלו, בעניינים שלו, אז הוא פטור מהמצוות. כי האדם מחויב במצוות מתי? כשהוא בדרך שלו, בבית שלו, בעניינים שלו, בעיסוקים שלו, בשבטך, בביתך, שלך, בלכתך בדרך. איזה דרך? דרך שלך. אז תקרא קריאת שמע, אז תקיים את כל המצוות. אם אתה לא עסוק בעניינים שלך, ספק מצווה, מצווה מדי רבנן, אתה פטור אפילו עם מצווה מדי אורייתא. עוד חכם, מצינו בגמרא מסכת סוכה. אומרת הגמרא שרב חסדא ורב בר אבונה היו בדרך בסוכות לריש גלותה. היה ממונה על היהודים בבבל מטעם המלכות. לפעמים הממונים האלה היו רבנים חשובים, והם היו בדרכם אליו להגביל פני רבם, שהוא היה מבחינתם הרב שלהם. הוא היה ריש גלותה וגם הרב של רב חסדא ורב בר רב הונא. הם היו עסוקים במצווה, ולכן הם לא ישנו בסוכה שהיא קשרה לדעתם. למה? היות שהם עסוקים במצווה להקביל פני רבם. בזמן ההוא הריש גלותה הממונה מטעם המלכות כנראה היה אדם שמצווה להקביל את פניו בחג, ולכן למרות שלהגביל פני הרב בחג זוהי מצווה מדי רבנן, ומצוות סוכה זוהי מצווה מדי אורייתא, בכל אופן, העוסק במצווה, עסוק במצווה להגביל פני הרב בחג שזוהי מצווה מדי רבנן, פטור ממצוות סוכה שזוהי מצווה מדי אורייתא. מכאן שמי שעוסק במצווה מדי רבנן, פטור מלקיים גם מצווה שהיא מדי אורייתא. ויש אומרים שמהגמרה הזו, מסיפור הדברים הזה של רב חסדא ורב בר אבונה, אי אפשר להוכיח. ולמה? התשובה היא, אדם שעוסק במצווה דרבנן, אולי נאמר שהוא לא פטור עם מצווה מדאורייתא. למה? יש מצווה להגביל פני הרב, זוהי אומנה מצווה מדרבנן. אבל כאשר רב חסדא ורב בר אבונה, כאשר הם יגיעו אל רבם, הם יקיימו מצווה של להגביל פני הרב, זה מצווה מדרבנן. אבל לא רק, הם יקיימו עוד מצווה. מצווה שנקראת והדרת פני זקן. מצוות והדרת פני זקן. זוהי כבר מצווה מדאורייתא. ויכול להיות שמצד המצווה הזו של והדרת פני זקן, שזוהי מצווה מדאורייתא, הם פטורים גם מהסוכם. ואז אם כן, אי אפשר להוכיח שמצווה מדי רבנן דוחה מצווה מדי אורייתא, כי מה שמצינו שאותם אמוראים הלכו להגביל את פני רבם, זו לא המצווה היחידה שהם מקיימים. הם מקיימים מצווה נוספת, לא רק הגבלת פני הרב שזוהי מצווה מדי רבנן, אלא גם מצווה מדי אורייתא, והדרת פני זקן, ואולי מצד המצווה של והדרת פני זקן, שזוהי מצווה מדי אורייתא, הם דחו את מצוות הסוכה. עוד מצינו שדנו רבותינו האחרונים שאפשר להוכיח משהו אחר מהסיפור של שני האמוראים שהלכו להקביל את פני רבם. יש מושג שנקרא מצוות חיוביות ויש מצוות קיומיות. מצוות חיוביות אלה הן מצוות שהאדם מחויב לקיים. מצווה קיומית זוהי מצווה שהאדם מכניס את עצמו לחיוב. לדוגמה, תפילין זוהי מצווה חיובית, האדם חייב להניח תפילין. אבל להכניס אורחים לביתו, זוהי מצווה קיומית. הוא לא חייב לחפש אורחים ולהכניס אותם לביתו, אבל אם הוא מצא אורחים והכניס אותם אל תוך ביתו, בזה הוא מקיים מצווה. אם כן, תפילין, זוהי מצווה חיובית. הכנסת אורחים, זוהי מצווה קיומית. סוכה, זוהי מצווה חיובית. חייבים לישון במהלך השבעה ימים. אם כן, חייבים לישון בסוכה. אין דרך שהאדם לא יקיים את מצוות הסוכה בשבעה ימים. אבל, והדרת פני זקן, זוהי מצווה קיומית. כלומר שהאדם לא צריך ללכת ולחפש זקנים כדי לקיים את המצווה הזו, אלא אם הוא מקיים את המצווה הזו, אז זוהי מצווה. מצווה קיומית. מה למדנו? למדנו שאותם שני אמוראים, גדולי ישראל, הם הלכו להגביל פני רבם וקיימו מצווה מדאורייתא של והדרת פני זקן. זוהי מצווה קיומית. למדנו שמצווה קיומית יכולה לדחות מצווה חיובית. מצווה קיומית והדרת פני זקן היא דוחה את המצווה החיובית של סוכה בסוכות. ובשוט תשובות והנהגות הוא נשאל שאלה. באמצע קריאת שמה אנשים מסתובבים בבית הכנסת, עניים, לבקש צדקם. האם מותר לתת להם צדקם? בעל השוט תשובות והנהגות הוא דן בדבר. מצד אחד העוסק במצווה קריאת שמה פטור מהמצווה האחרת, מצווה צדקם. ולדעת הרידבו, לא רק שהוא פטור מהמצווה השנייה, אסור לקיים מצווה אחרת. מדוע? אומר הרידבו, אם האדם עושה כעת במצווה אחת, כל מצווה אחרת היא נקראת בגדר דברי הרשות, ואסור לעזוב מצווה אחת וללכת למצווה אחרת. מגיע העני, צריך האדם להפסיק מקריאת שמעה, לשלשל ידיו לכיסו לתת לאותו עני. ואז הוא מתבטל מקריאת שמע. אולי יש מקום להגיד שהאדם לא מקיים מצווה אלא עובר עבירה. כי האדם שעוסק במצווה פטור מהמצווה, לכאורה גם ממצוות הצדקה. הרי מופיע בגמרא, במסכת בבא מציעא, אדם שהוא שומר אבידה, בזמן שהוא מתעסק באבידה, לדוגמה שטיח גדול, והוא מעברר אותו, הוא פטור באותו זמן גם ממצוות הצדקה. עוסק במצווה, פטור ממצווה, אפילו עם מצוות הצדקה. אם כן, אומר בעל השוט תשובות והנהגות, ראוי לעורר שלא לתת באמצע קריאת שמם, אפילו בברכות קריאת שמה, לא לתת צדקה לעניים. ואם לא יכול האדם לקיים שתי המצוות בבת אחת, לא יקיים, ואסור לתת צדקה באמצע קריאת שמם. אבל מצד שני, אומר בעל השוט תשובות והנהגות, היות שבפרשה שנייה של קריאת שמה, מותר לרמז לזולת לדבר מצווה, אז אולי אותו דבר יכול האדם לתת צדקה לחברו. אבל בפרשה ראשונה של קריאת שמע, שאסור אפילו לתת רמז לאף אדם, אסור לעשות רמז לחברו לדבר מצווה זו או אחרת, גם יהיה אסור לתת צדקה בפרשה ראשונה של קריאת שמע. אומר בעל השוט תשובות והנהגות, ואני תמה למה בני האדם לא נזהרים בדבר הזה? ועוד הוא אומר, מדמה האדם לעצמו שהוא מקיים מצוות צדקה כשהוא נותן צדקה בפרשה ראשונה של קריאת שמע, בא בשעה שהוא מבטל בזה את הכוונה של קריאת שמע, מתבטל בכל הכוונה של הפרשה הראשונה, ועובר עבירה. לכן אומר בעל השוט תשובות והנהגות, אם האדם יודע שיבואו לבית הכנסת אנשים שזקוקים לצדקה, אז לפני קריאת שמע, עדיף גם לפני ברכות קריאת שמע, אולי גם עדיף לפני פסוקי דזמרה, שיניח האדם מטבעות על השולחן לידו, יגיע אני וידע שיכול לקחת את זה, מבלי שהדבר יטריד את מי שקורא קריאת שמע. מצד שני, אומר בעל השוט תשובות והנהגות בחלק ד', אבל מצד שני, אמנם עוסק המצווה פטור עם מצווה, אבל עוסק המצווה חייב לשמור על עצמו, לא לעבור עבירות. לכן, באמצע תפילה או קריאת שמע, מפסיק לקדיש קדושה, ולא אומרים עוסק המצווה פטור עם מצווה אחרת. כל הציבור מקדשים את השם. אם ימנע מזה, יש בזה איסור, ולא הותר איסור מפני שעוסק המצווה. והמשנה בפרק ב' של מסכת ברכות אומרת שקריאת שמע היא עצמה גם תלמוד תורה. ודיברת בם גם קריאת שמע וגם תלמוד תורה. אלא שקריאת שמע יש לו עוד מעלה. זה לא רק תלמוד תורה, זה גם קבלת עול מלכות שמיים. וכבוד התורה הוא ענף ממצוות תלמוד תורה. ולכבד תלמיד חכם זה כבוד התורה. ואם האדם קורא קריאת שמע ועובר לפניו תלמיד חכם, אם יקום ויפריע לו לכוונה של קריאת שמע, לא יעמוד. אבל אם לא מפריע לו, כן יעמוד ויחטוף מצוות עשה של לעמוד בפני תלמיד חכם. שעל זה נאמר, והדרת פני זקן ואז ויראת מאלוקיך. זה מביא לידי יראת השם. וזה תכלית הלימוד, להביא לידי מעשה ויראת שמיים. ולא יקל ראש במצווה הזו, ובעיקר שכל קריאת שמע היא כל כולה יראת שמיים, קבלת עול מלכות שמיים, ובפרט ברבים, שאז זה חילול השם כשהוא לא קם. עוד מצינו בשוט אור לציון, הוא נשאל לגבי מי שצריך לטפל בהצלת ילדים, לשלוח אותם לבתי ספר שומרי תורה ומצוות. האם פטור מתפילה? והאם צריך להתפלל תפילת תשלומים בתפילה הבאה, אם האדם היה עסוק בצורכי הרבים, כאשר פספס את התפילה בזמנה. בשו"ת אור לציון כתב, פשוט שהוא עוסק במצווה ופטור מהמצווה. וכתוב בשולחן ערוך סימן עין, עוסק בצורכי הרבים פטור מקריאת שמע והוא עדין מתפילה. ואפילו לא צריך להשלים את התפילה הזו, כך מופיע במגן אברהם. ומכאן לעוד נושא, מה קורה כאשר האדם הוא עוסק במצווה והוא עשה מצווה אחרת? האם את המצווה האחרת שהוא עשה, הוא יצא או לא יצא ידי חובה? המשנה ברורה והפרים מגדים, הם כתבו שאם האדם קיים מצווה אחת, ואז מקיים גם מצווה אחרת שהוא פטור בה, יצא ידי חובת המצווה השנייה. לדוגמה, אדם עושה מצווה, וכעת הוא פטור מלאכול מצה, ובכל אופן הוא אכל מצה, נחשב כמי שיצא ידי חובת המצווה של אכילת מצה. אם כן למדנו מדברי המשנה ברורה, מופיע גם בפרים מגדים. אם אדם עושה מצווה, אמנם הוא פטור ממצווה אחרת, אבל אם קיים מצווה אחרת, אז כן יצא בה ידי חובה. ומצד שני, מצינו משהו אחר. מצינו שהגאון רבי עקיבא איגר, הוא מופיע גם במשנה ברורה. עונן, מי שרחמנה לצלן נפטר לו מת, עדיין לא קברו את המת, אם האדם הזה קרא קריאת שמע לפני הקבורה, האם אחרי הקבורה, כשכבר קברו את האדם, האם צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע אם לא עבר זמן קריאת שמע? אומר המשנה ברורה, מקורו מהגאון רבי עקיבא איגר, שכן, עונן שקיים מצווה בזמן העניינות שלו, לא נפטר מהחיוב שלו, וצריך לחזור ולקיים את המצווה פעם נוספת, כשיעבור זמן העניינות שלו. והמשנה ברורה, הביא את הדברים האלה. נשאלת שאלה, האם האדם שקיים מצווה בזמן שהיה פטור מהמצווה, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? אומרים רבותינו האחרונים, באופן כללי, אם האדם קיים מצווה ואז בא לידו מצווה נוספת, והוא מקיים גם אותה למרות שהוא פטור מהמצווה השנייה, כי העוסק במצווה פטור מהמצווה השנייה, בכל אופן, אם קיים את המצווה השנייה, יצא ידי חובה. ומה שמצינו לגבי עונן, שאם לדוגמה הוא קרא קריאת שמע בזמן שהיה עונן, הוא לא יצא ידי חובה, ואחרי שקברו את הנפטר, רחמנה לצלן, כעת, האדם הזה צריך לקרוא פעם נוספת קריאת שמע. למה? כי משהו לא יצא ידי חובת המצווה של קריאת שמע, כי כשהוא קרא את קריאת שמע הפעם הראשונה הוא היה עונן. אמנם היה מצווה לכבד את המת ולהיות עסוק בצורכי המת, וזה נקרא עוסק המצווה, אבל הוא יכול גם לקיים קריאת שמע. למה שלא יחשב שהוא קרא קריאת שמע? התשובה היא, אמנם נכון שעוסק המצווה פטור מן המצווה, אבל אם מקיים את המצווה השנייה, יצא ידי חובת המצווה השנייה. במקרה של עונן, עוסק המצווה, הוא שומר על המת, הוא מתעסק במת, הוא טרוד במת. אם הוא מקיים את המצווה, היה אמור לצאת ידי חובת המצווה השנייה. מה שלא יצא ידי חובת המצווה השנייה, זה בגלל כבוד המת. בגלל כבוד המת, שאדם אמור להיות עסוק אך ורק בו. לכן מחמירים יותר בכבודו של מת. כך מופיע בתוספות מסכת מועד קטן, בכבודו של מת מקפידים שלא לעשות מצוות אחרות, עד כדי כך שאם עושים מצוות אחרות לא יוצאים באותן מצוות ידי חובת המצווה. לכן אמר הגאון רבי עקיבא איגר, שעונן שמקיים מצווה, לדוגמה קריאת שמע, לא יצא ידי חובה, וכאשר יעבור זמן העניינות, הוא יצטרך לקיים את המצווה פעם נוספת. עוד מצינו שרבותינו האחרונים דנו בעוד שאלה. עוסק במצווה פטור מהמצווה אחרת. אברהם אבינו, הוא מקבל עכשיו את ריבונו של עולם, קבלת פני השכינה. מצד שני, מגיעים אורחים. הוא עוזב את קבלת פני השכינה, הוא עוסק במצווה. הוא עוזב את המצווה כדי ללכת ולהכניס אורחים, שזו גם מצווה. אבל איך אברהם אבינו עוזב את מצוות קבלת פני השכינה והולך להכניס אורחים? הרי העוסק במצווה, יש שרצו לומר כך, הכנסת אורחים זוהי מצווה קיומית. זו לא מצווה שאדם מחויב בה, אלא כאשר הוא מקיים אותה הוא עושה מצווה. מצוות קבלת פני השכינה זו לא מצווה שיש זמן מסוים שאדם מחויב בה, אלא כאשר הוא עסוק בקבלת פני השכינה, אז הוא מקיים מצווה. אלה הן מצוות קיומיות. ואפשר לומר, כאשר אדם הוא עוסק במצווה חיובית, עוסק במצווה, הוא פטור ואסור לקיים מצווה אחרת באופן כללי. אבל כאשר האדם הוא עוסק במצווה קיומית, לדוגמה, קבלת פני השכינה, יש לפניו אפשרות לעוד מצווה קיומית, הכנסת אורחים. במקרה כזה, ברצונו של האדם תלוי מה להעדיף, האם את המצווה הזו או את המצווה הזו, והיות שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, לכן יכל אברהם אבינו לבחור לפי העדיפות, עדיף להכניס אורחים יותר מאשר לקבל את פני השכינה. כך יש שרצו להסביר איך אברהם אבינו הלך ועזב את המצווה שעסק בה, קבלת פני השכינה, והלך להכניס אורחים. כי באיזה מקרה יכול האדם לנטוש מצווה אחת וללכת למצווה אחרת? כאשר שתי המצוות הן מצוות קיומיות, ואז יש לאדם את הבחירה. לעזוב מצווה קיומית וללכת למצווה אחרת. אבל יש שסתרו את זה, היות שהמשנה ברורה כותב, בסימן למד חד, שהאדם לא יעזוב אפילו מצווה קטנה, כדי ללכת לקיים מצווה גדולה יותר. ובספר נשמת אברהם הוא דן לגבי רופאים, מטפלים, האם נחשבים עוסק במצווה ואז פטורים מהמצוות האחרות. הוא מביא בשם הרב זילברשטיין, רופא, האם יכול להיחשב כעוסק במצווה, למרות שזוהי הפרנסה שלו. אולי נאמר שהוא עושה את זה למען הפרנסה? אז מצינו שמופיע בשולחן ערוך, לגבי כותבי תפילין ומזוזות, אם הם עושים גם לשם מצווה וגם לשם פרנסה, הם נחשבים כעוסק המצווה שפטור מהמצווה. רופא או אחות שכל עבודתו הוא עבור שכר, אבל בזמן שהוא עובד, יש שרצו לומר שהוא נחשב כמשיב עבידה. אין לך משיב עבידה גדול מזה, בשעת העבודה הוא לא כעת חושב על הכסף, אלא עסוק בריפוי, לשם ריפוי. אולי בזה זוהי עצם המצווה, ויש לו דין של עוסק במצווה. והוא מביא בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אם הטיפול נחוץ, ודאי אסור להפסיק את הטיפול. אלא אם הוא עסוק במצווה, ויכול לקיים מצווה אחרת, לדוגמה להתפלל וכדומה, אין כאן דחיפות, בוודאי שיצטרך ללכת להתפלל. אם אין בדבר תרחה מרובה, אלא שרק נאמר שאם הוא היה עסוק בטיפול דחוף, הוא לא נחשב כאדם שצריך להשלים את התפילה לאחר מכן, כי באותו זמן שהיה עסוק במצווה, הוא פטור מהמצווה השנייה, הוא מופקע לגמרי מהמצווה השנייה. עוד הוא מביא בספר נשמת אברהם, מביא מספר מקורות שגם בזמן שהרופא נח באמצע העבודה כדי שיוכל לאחר כך להמשיך בעבודה, נקרא עוסק במצווה. הביור הלכה בסימן למד ח' בסעיף ח', והגאון הרב נויברט אמר שדומה שהרופא פטור מהתפילה לא רק בזמן שהוא בודק ומטפל את החולה אפילו שאין בו סכנה, אלא גם בזמן שהוא עסוק בכתיבה בתיק של החולה, אפילו בזמן שהוא כותב מכתב שחרור, כי כל זה מוגדר כעוסק בצורכי המצווה. ולא באנו להכריע הלכה למעשה, אלא באנו לפתוח את הסוגיה, ללמוד אותה ולהבין כיווני חשיבה, מהגמרא, דרך הראשונים, עד האחרונים ופוסקי ההלכה. ובעזרת זה לראות כיוון כללי, ובכל מקרה עשה לך רב והסתלק מהספק. ונסיים בדברי דרש, לגבי העיסוק של האדם במצוות, אמרו חזל, בגמרא מסכת עבודה זרה, ויאמר השם לה, לרבקה, שני גויים בביתנך, שני לאומים ממאייך ייפרדו. מה הכוונה שני גויים? שני גאים, מלשון גדלות. ביום מן הימים, שניים מצאצאיה, יהיו גדולים ויחיו באותו הדור. רבינו הקדוש, נשיא ישראל, צאצא של יעקב ואנטונינוס, קיסר רומי, צאצא של עשיו. שניהם עשירים עד כדי כך שעל שולחנם היו תמיד חזרת, צנון וקישואים. למרות שזה לא מצוי, כיוון שהם גדלים בתקופה קצרה בשנה, בכל אופן מרוב עשירותם תמיד יהיה. מה הנחמה? יש ברבקה, כשהיא יודעת שלבן שלה, היא חזרת צנון וקישואים על השולחן. אמנם נחמה הייתה לרבקה, בכך שאותו צאצא, אנטונינוס, הוא שימש לפני רבינו הקדוש למד תורה עם פיו, ולדעת התלמוד ירושלמי, במסכת מגילה הוא גם התגייר. ומה יש בצנון וחזרת? בספר מאור ושמש כתב, הצנון והחזרת זה הסמל לעבודת הצדיקים. צנון וחזרת. הצדיקים מצננים את יצרם הרע, שלא להישאב אחרי עולם הזה, זה הצנון, מצננים וחזרה. הם כל הזמן חוזרים בתשובה על המעשים שלהם, וחוזרים שוב ושוב על לימודם, כי הם עוסקים במצוות, זה העסק שלהם, והם שומרים על העסק. לכן העוסק במצווה, פטור מהמצווה, לא בגלל שהאדם כל כך שמח שהוא פטור מהמצווה השנייה ולכן הוא עושה את המצווה הראשונה, לא כך, אלא כיוון שהוא עושה גם מצווה הראשונה, הוא כל כך עוסק בה, הוא לא רוצה חלילה לבזות את העסק, את המצווה שהוא עוסק בה, לכן הוא פטור מהמצווה השנייה, כי כל כולו נתון אל המצווה הראשונה. כי כך הוא היהודי, שכל הלב נשאב אחרי התורה והמצוות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.